שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון א' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה השביעית בנון ב' עמוד א'. השיעור היום יהיה 9 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את המשנה, בחלק השני והשלישי נראה שני דיונים בגמרא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. המשנה עדיין ממשיכה בנושא של ניסוך המים. אחרי שבממחת עמוד א' תיארנו את התהליך של ניסוך המים מהרגע שבו הם ממלאים את המים במעיין השילוח ועד שחוזרים למקדש ומנסחים את המים, עכשיו נלך דווקא אחורה בזמן ונתאר את מה שקרה לפני זה, וזה המסיבה והתהליך של היציאה אל כיוון מעיין השילוח בשביל למלא את המים. אז המשנה פותחת במשפט מאוד ידוע: מי שלא ראה את שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. והמשנה מתארת כאמור את התהליך שקדם עד מילוי המים. אז קודם כל מקדימה המשנה שבמוצאי החג הראשון היו עושים איזשהו תיקון, בהמשך בחלק השלישי נראה מה זה אותו תיקון, ואז המשנה ממשיכה לתאר את המסיבות עצמם. מה שהיה קורה זה שכל יום בסוכות, אחרי תמיד של בין הארבעים, כלומר כשמתקרב הערב, בלילה הראשון עשו את זה רק אחרי צאת החג, היו קודם כל מדליקים תאורה במקדש. את זה היו עושים על ידי זה שהיו שם ארבעה עמודים מאוד גבוהים, ובראש כל עמוד מנורה גדולה שהיו מכניסים אליה 120 לוג שמן. בשביל להכניס את השמן היו שם ארבעה סולמות סביב לכל עמוד, וכהנים צעירים היו עולים לשם, כל כהן החזיק 30 לוק שמן, ושמו את השמן בתוך המנורה שבראש העמודים. בשביל פתילות היו משתמשים בבגדי כהנים שבלו. התוספות בשבת כ"א מסבירים שזה היה מותר, כי זה נעשה בשביל להרבות את השמחה, וזה נחשב צורך קורבן, והדליקו את האור, וזה עשה כל כך הרבה אור, שלא הייתה חצר בירושלים, שלא הייתה מהירה מהאור של שמחת בית השואבה. ואחרי שהדליקו את האור, התחילו המסיבות, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים, ועושים להטוטים עם אבוקות שבידיים, ואומרים דברי שירות ותשפחות להשם, והלוויים היו מנגנים בכלים שונים, כמו שגם הזכרנו אתמול, שהיו מנגנים בחליל. אז כאן המשנה מוסיפה עוד כלים חוץ מזה, וזה הכינורות, נבלים מצלתיים וחצוצרות, ועוד כלי שיר בלי מספר. אותם לוויים שהיו מנגנים היו עומדים על ה-15 מדרגות שהיו מפרידות בין עזרת הנשים לבין האזור הפנימי יותר, עזרת ישראל, ובראש אותם מדרגות, ליד השער, זה שער ניקנור, עמדו שני כהנים עם חצוצרות, והם חיכו לעלות השחר. כשהגיע עלות השחר, קרא הגבר, כלומר היה מישהו שהתפקיד שלו היה לומר שהגיע עלות השחר, ואז הכהנים תקעו והריעו ותקעו, וזה בעצם הסימן שעכשיו מתחילים את התהלוכה לכיוון מעיין השילוח. אז כאמור, הם תקעו והריעו ותקעו פעם אחת, אותם כהנים ירדו במדרגות, וכשהם הגיעו למדרגה העשירית הם שוב תקעו, הריעו ותקעו, ושוב כשהם הגיעו לעזרת הנשים עצמה, ואז הם המשיכו לתקוע ולהוביל את התהלוכה עד שהם הגיעו לשער המזרחי. ורגע לפני שהם יצאו לגמרי מאזור המקדש לכיוון מעיין השילוח, הם הסתובבו חזרה לכיוון הקודש, והם אמרו את המשפט הבא: אבותינו שהיו במקום הזה היו אחוריהם אל היכל, ופניהם מזרחה והשתחוו לשמש, אבל אנחנו, אנו ליה עינינו. ולפי רבי יהודה יומרים את זה פעמיים: אנו ליה וליה עינינו. ואחרי המשפט הזה יצאו והלכו לכיוון מעיין השילוח, ואת ההמשך של התיאור כבר ראינו במשנה בממחת. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה הדיון הראשון בגמרא. אמרנו מקודם שהמשנה פותחת במשפט: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. אז עכשיו הגמרא מביאה שתי ברייתות שבהם נראה עוד שלושה משפטים דומים. הברייתה הראשונה מביאה עוד שני משפטים כאלה: אחד זה מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מימיו, והשני זה מי שלא ראה בית המקדש בבניינו לא ראה בניין מפואר מעולם. זה הברייתה הראשונה. ברייתה השנייה זה שומר רב יהודה: מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריה של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל. זה שתי הברייתות. עכשיו נפרט קצת יותר. אז לגבי בית המקדש, שמי שלא ראה אותו לא ראה בניין מפואר מימיו, מסבירה הגמרא שהכוונה היא לבית המקדש השני אחרי הבנייה שעשה בהורדוס, והגמרא מוסיפה איזשהו תיאור קטן של הפאר שהיה שם. יש גמרות אחרות שמתארות את זה הרבה יותר. בכל אופן, כאן מתוארים רק האבנים של הקירות. רב אומר שזה היה מאבני שיש ירוקים ולבנים, יש אומרים אבני שיש ירוקים וכחולים, והוא עשה אותם לא בצורה ישרה, אלא שורה אחת של אבנים בולטת קצת החוצה, שורה שנייה בולטת פנימה, שורה שלישית החוצה, שורה רביעית פנימה וכן הלאה. ולמה הוא עשה את זה? לא כי הוא רוצה את עצם הבליטות, אלא כי הוא לא רוצה לשים מלט בין האבנים עצמם, כי אז זה לא יפה, כי רואים את המרווח של המלט. לכן הוא עשה את האבנים בצורה כמו שתיארנו, ואז את המלט הוא שם רק מאחורי הקיר, איפה שלא רואים, ובכל אותם השורות שהאבנים בולטות החוצה, אז מאחוריהם יש שקע שנכנס פנימה, ואת כל אותו השקע הוא ממלא במלט, וזה מחבר בין שורות האבנים. אז כאמור, המטרה שלו לא הייתה עצם הבליטות, אלא זה היה יותר צורך טכני, אבל כיוון שהוא כבר עשה את זה, אז חכמים אהבו את זה, כי השילוב של הבליטות עם הצבע נראה כמו עגלים, לכן כשהוא רצה לצפות בזהב, אמרו לו: אל תצפה, זה יפה ככה. אז זה לגבי בית המקדש. דבר שני, לגבי הברייתא השנייה, שמי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריה, לא ראה בכבודן של ישראל, מה מדובר? מדובר במבנה ענק ששימש כמרכז של היהודים שגלו לאלכסנדריה אחרי בית שני, ומה שרבי יהודה בעצם אומר, שאותו מרכז היה כל כך מפואר וכל כך כיבד את היהודים, שמי שלא ראה את זה, לא ראה בכבודן של ישראל. הוא לא ראה את היהודים כשהם במצב המכובד שלהם, והברייתא מתארת את אותו מבנה. אז אותו מבנה היה בנוי בסגנון רומאי, של שורות שורות של עמודים, וביניהם מקומות ישיבה, וזה יכל להכיל 1,200,000 אנשים, כפליים כיוצא מצרים, והיו שם 71 מקומות ישיבה שהיו מפוארים במיוחד, שכנראה שם ישבו הזקנים, וזה היה כנגד 71 המקומות בסנהדרין. הכיסאות שלהם היו עשויים מכמויות עצומות של זהב, ובאמצע הייתה בימה, וכשהתפללו שם והגיעו לשלב שבו הציבור צריך לענות אמן, אז כיוון שזה מקום כזה ענק, אף אחד לא יכול לשמוע, אז היה שם חזן, כלומר שמש, שהוא הרים איזשהו סודר, ואז כולם ראו את זה וענו אמן. והברייתא ממשיכה לתאר שמקומות הישיבה לא היו מסודרים סתם, אלא כל אחד לפי המקצוע שלו. כל הנפחים ישבו ביחד, כל צורפי הזהב ישבו ביחד וכן הלאה, וברייתא מסבירה שזה לא היה בגלל הבדלי מעמדות ביניהם, אלא אדרבה, זה היה בשביל לעזור, כי כך אם מישהו למשל נפח והוא צריך עבודה, אז הוא הולך לאזור הנפחים והוא שואל מי צריך עוזר, וכך הוא יכול למצוא עבודה בקלות. עד כאן הברייתא לגבי הדיופלוסטון של אלכסנדריה, אבל אחרי אותו תיאור מלבב, פתאום בא אביי ואומר, זה היה פעם, אבל אחרי זה הגיע אלכסנדר מוקדון, יש גרסאות אחרות שזה היה מישהו אחר, יש מסבירים שזה היה טריאנוס קיסר, בכל אופן הגיעו הרומאים והרגו את כל אותה קהילה עצומה באלכסנדריה. ולמה? בגלל שהם עברו על מה שכתוב, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. כלומר, אסור לחזור ולהתיישב במצרים בצורה של קבע. מהרשה מסביר שהשם הקפיד איתם במיוחד, כי הם עברו במפורש של מה שירמיהו אמר להם לא לרדת למצרים. והגמרה מספרת שכשהגיע אותו אלכסנדר או טריאנוס, אז בדיוק כשהוא הגיע, הוא ראה שהם קוראים בפסוק בדברים, יישא השם עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, כאשר ידע נשר, גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי אז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יכון, וכו. ואותו אלכסנדר אומר, היי, זה אני, איך אני יודע שזה אני? כי כתוב, כאשר ידעי הנשר, ובאמת כשהגעתי לכאן למצרים בספינה, עברנו דרך של 10 ימים, בחמישה ימים, אז הוא ראה בזה סימן שהשם הביא אותו במהירות מיוחדת למצרים, כאשר ידעי הנשר, והוא הבין שהפסוק מתייחס אליו, והוא ראה בזה סימן שהוא צריך להרוג אותם ושהוא יצליח בזה, והוא קם והרג את כולם. עד כאן החלק השני של השיעור, ראינו במשנה מי שלא ראה צמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, ואגב זה ראינו משפט דומה לגבי בית המקדש ואותה קהילה במצרים. החלק השלישי של השיעור זה 7 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה לגבי מה שאמרנו במשנה שלפני כל השבוע של החגיגות, מיד במוצאי החג הראשון, נכנסו למקדש ועשו שם תיקון גדול. מה זה אותו תיקון? מסביר רבי אלעזר שמה שהם עשו זה שהם בנו מרפסות ששם אנשים ישבו בשביל שלא יהיה ערבוב בין הגברים לנשים במהלך החגיגות. והברייתא מפרטת קצת יותר, שבהתחלה ניסו לפתור את זה פשוט על ידי הפרדה באותה קומה, כלומר עשו שהאנשים היו בפנים, כלומר בעזרת הנשים, והגברים היו מחוץ לכל המקדש, בהר הבית, אבל עדיין הייתה קלות ראש, כי הגברים בכל זאת רצו להיכנס לתוך המקדש, ולכן הפכו את זה שהגברים בפנים ואנשים בחוץ, אבל עדיין הייתה קלות ראש ביניהם, כי בכל זאת הם כן היו באותו אזור, ולכן אמרו הכי טוב, נעשה הפרדה מפלסית, גברים למטה, נשים למעלה, לפי חלק מהראשונים גם הוסיפו מחיצה שמונעת מהגברים גם לראות את הנשים, כך היה עד סוף החג, ואז כנראה שבסוף החג פירקו את זה, כנראה שבשאר השנה לא חששו לאותה קלות ראש, כי זה לא המסיבות, מן הסתם היו גם פחות נשים בשאר השנה, ולכן אז פחות דאגו. עכשיו שואלת הגמרא, איך אפשר להוסיף מבנה על בית המקדש? הרי את בית המקדש בנו לפי התכנון שקיבל דוד מגד החוזה ונתן הנביא שקיבלו בנבואה, והוא העביר את זה לשלמה, אז מה פתאום אתה בא ומוסיף פה עוד מרפסות לנשים? עונה הגמרא, הם מצאו לצורך הזה בהפרדה בין גברים לנשים רמז בפסוקים, וממילא, כיוון שיש לזה רמז, מסביר האגרות משה, זה כאילו שזה כבר נאמר לדוד בתכנון המקורי של המקדש. עכשיו, מה הרמז בפסוקים להפרדה? כתוב בזכריה, אחרי התיאור של מלחמת גוג ומגוג, שבסוף יהיה איזשהו מספד. מחר נראה על מה בדיוק היה המספד, אבל לגבי איך ספדו, אז כתוב, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד וכולי. כלומר, אפילו במספד, ששם פחות יש יצר הרע, בכל זאת מודגש שמספד היה גברים ונשים לחוד, אז כל שכן בשמחה ששם יש יצר הרע וקלות ראש, שם ודאי שחייבים להפריד. עד כאן החלק השלישי, בזה הגענו לשורה השביעית בנון ב' עמוד א', מחר נראה על מה היה אותו מספד, בכל אופן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון תיארנו את הטקס שהיה בכל אחד מהערבים של חג הסוכות לאורך כל הלילה, עד שכשהגיע עלות השחר היו הולכים למלא את המים, בין השאר תיארנו את המנורה ששמו במקדש ואת הריקודים עם האש והשירים והניגונים של הלוויים והכהנים שתוקים בחצוצרות ואת זה שמסתובבו אחורה רגע לפני שהם יצאו מהמקדש. בחלק השני אמרנו שכמו שמי שלא ראה צמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, אז גם מי שלא ראה את ירושלים לא ראה כרך נאה מימיו, ומי שלא ראה את מקדש הורדוס לא ראה בניין מפואר מימיו, ומי שלא ראה את דיופלוסטון של אלכסנדר לא ראה את כבודם של ישראל, ופירטנו לגבי המקדש על המבנה של הקירות שלו ולגבי אותו מבנה באלכסנדריה, אבל בסוף הגיע אלכסנדר מוקדון או טריאנוס קיסר והרג את כולם. ובחלק השלישי ראינו את התיקון שעשו לפני תחילת כל החגיגות, וזה שעשו מרפסות בשביל הנשים, בשביל להפריד בין הגברים לנשים. בהתחלה ניסו לעשות הפרדה באותה קומה, אבל ראו שזה לא מספיק, לכן עשו מרפסות, וראינו שמותר לעשות מרפסות אפילו שזה לא בתכנון המקורי של המקדש, כי יש לזה רמז בזכריה שצריך לעשות הפרדה אפילו במספד בין גברים לנשים, אז כל שכן שבזמן החגיגות במקדש כל טוב.